טוב, אנחנו נמצאים היום בדף סמך א'. סמך א' עמוד א', קודם כל המשנה עברה גדר. נעשה את זה ביחד עם המשנה בסמך א' עמוד ב', המדליק בתוך שלוש. שתי המשניות עוסקות לכאורה בדבר מאוד מאוד דומה. קראנו ונתתי כותרת לשיעור מחסומים לאש. המשנה בדף סמך א' עמוד א' עוסק בגדר או דרך הרבים או נהר, מחסומים פיזיים שבין האש, בין אש במקור לבין הדבר הניזוק, והמשנה בעמוד ב' מדבר על מרחק, עד כמה תעבור הדליקה. אז ויש שם דעות שונות של התנאים. רז בן עזריה אומר שזה מרחק של בית קור, כלומר כאילו חצי בית קור, ורבי אלעזר אומר תזיין אמות כדרך רשות הרבים, ורבי עקיבא אומר 50 אמה. ואז יש דעה אחרונה, רבי שמעון אומר שלם ישלם המעביר את הבערה, הכל לפי הדליקה. זה לא 100% ברור מה רוצה להגיד הגמרא, הגמרא תסביר. בפשטות, כשקוראים את המשנה הפעם ראשונה, משנה הראשונה, אז עברה גדר שהוא גבוה דל אדמות או דרך הרבים או נהר פטור, אז אנחנו למדנו כבר נקודה יסודית בהגדרת אש, זה אתה חיה ברוח מצויה ולא ברוח שאינה מצויה, כלומר כמו בשאר נזקי ממון יש פטור של אונס או חוסר פשיעה. אז למדנו כבר שצריכים, לכן צריכים רוח מצויה. אם האש מתפשט, זה בעצם אותו נתון, הוא מגיע מנקודה א' לנקודה ב' רק על ידי רוח שאינה מצויה, כלומר רוח שאינה צפויה, אז אתה לא חייב. אז כאן אכן הרוח היא מצויה, אבל היא לא מצויה מספיק כדי להעביר אותו. כנראה מדובר שיש שם מחסום ש... כנראה שמדובר בכך שהאש לא אמור לעבור אותו, והוא בכל זאת עבר אותו, אז הוא עבר אותו למעשה ברוח שאינה מצויה, הוא עבר אותו בתנאים שלא היו צפויים שבדרך כלל לא קורים, ולכן אתה פטור. אז לכל רק ככה קוראים את המשנה, זה רק דוגמה לכלל בסיסי, שאש אתה חייב רק על הצפוי, שלכן אתה נחשב לפושע, אבל אם נקטת באמצעים, אז לא, נגיד את זה בצורה אחרת, סך הכל המשנה הראשונה של פרק הכונס, שהתחלנו בה לפני חודשיים, אז הכונס צאן לדיר, נונהי עמוד ב', ונעל בפניה כראוי, ויצא בזיק הפטור. אז כאן הוא, יש לו אש, והוא נעל בפניה כראוי. עכשיו, לא כתוב כאן כראוי, אבל לכל זאת הכוונה, דלת עמוד של גובה, זה אמור להיות הכראוי. כל אחד כאן שמיד יגיד זה בטח תלוי בתנאים אחרים, זה איך יכול להיות שיעור כל כך פשוט, אז אין חינם, הגמרא בעצם מתייחסת לזה. יש שם קוצים, אין שם קוצים, יש שני סוגים של אש, קולחת או נחפפת, בוערת ישר או שהיא לצדדים. אז למרות שזה לא נורא מפותח, אבל דווקא מתוך הדיון, שהגמרא אומרת שהשיעור של דל אדמות תלוי בעוד מסיבות אחרות, זה גם מוכיח, כשמדובר בכל זאת בניסיון לתת שיעור אולי אובייקטיבי וסטנדרטי, לשמירה טובה של אותו אש. אז הוא פטור, אם זה קרה. וזה בכל הכוונה של המשנה הראשונה. וכך היינו ודאי מבינים אם היינו רק רואים את המשנה הזאת. המשנה הבאה, בדף סמך א' עמוד ב', המדליק בתוך שלו, עד כמה תעבור הדליקה, רבי אלעזר בן עזאי אומר, רואים אותו כאילו הוא באמצע בית קור, וזה אומר תן זין עמות, ורבי עקיבא אומר 50 אמה. יש כאן כמה שאלות שמיד נשאלות. אחד, למה המשנה פותחת במילים המדליק בתוך שלו? עד עכשיו לא היה לנו פתיחה כזאת. ام במיוחד אם זה המשך של המשנה הקודמת, אז מה הטעם או מה המשמעות של הפתיחה המיוחדת? בית, יש כאן שיעורים של מרחק. ויש מחלוקת תנאים. עכשיו, הכל אפשרי כאן, אבל העובדה שיש שיעורים כל כך שונים, או יש מחלוקת תנאים, האם זה תת זיין אמה או חמישים אמה, או בית קור, זה שיעור אחר, שאינני זוכר מה זה באמות. קצת מוזר, אז מה המחלוקת? יש כאן ועדה שיושבת ומחליטה מה מרחק סביר מבחינת פשיעה ואונס, מבחינת שמירה טובה לאש, להרחיק את האש מדבר שיכול להינזק. האם זה באמת סביר שיהיו דעות תנאים כל כך, כל כך שונים? למה לא מצאנו במשנה הקודמת שאחד אומר קיר, גדר, בגובה של דלת אמות, אחד אמר 800, אחד אמר 50 אמות? בכל השעס יש שיעורים לכל מיני דברים, ואיכשהו מגיעים לאיזשהו נקודה סטנדרטית, זה לא קושיה באמת, יכול להיות שכאן חלקו, אבל אז בואו נעשה מבחנים, נצית אש ונראה לאיזה מרחק האש, האש הולך. אז אני מוסיף שאלה שמפריע לי. אני מבין את הנקודה של נהר וגדר, אלו דברים שאמורים להיות בלתי אווירים לאש. אבל מרחק, אני לא מבין את המציאות בכלל. האם יש מרחק שהוא בלתי אווירי אש? לא מדובר במרחק של אדמה, אדמת טרשים שאין שם מה להיחז. זה בעצם המשנה הקודמת. דרך הרבים זה דרך. אין שם שום חומר בירה, אין שם שום צמחים. והשיעור הוא באמת דרך רבים, זה באמת תת זין אמה. זה אחד מהשיעורים שמופיעים פה. אבל זה המקרה מיוחד שנקרא דרך רבים. או נהר, כי זה מים. כאן לכאורה מדובר במרחק בלי קשר למה שצומח שם. המציאות היא, אנחנו חושבים מאוד על המציאות שלנו, המציאות של חזם, אבל סתם זה היה הרבה יותר חקלאי, אספלט לא היה. אז יש צמחים, אז מה שייך מרחק? לכל ראי שיכול לעבור, כל מרחק שהוא, קח יותר זמן, אבל זה הכל תלוי בנסיבות, מה שיש שם, מה זה השאלה שיש כאן, שיש כאן שיעורים. זה בניגוד למה שמופיע בגמרא, מקרה אחר ושיעור אחר, שהוא מרחק של גובה. אנחנו נדון בדיוק מה הגמרא רוצה ממקרה, אבל כרגע רק את המקרה עצמו, הגמרא אומרת, כוח מבבא בתרא, דף כ עמוד ב', לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית, אלא אם כן יש על גבו גובה דלת אמות. כאן מדובר באוויר. אז אין חינמי, אדם, המשנה שם נותנת את המרחק הרצוי, כנראה, בוא נגיד הבטוח, לגבי גובה מעל תנור. האש בתוך ביתו מדובר בתנור. אז א', יודעים מה הגובה של האש, יודעים מה המבנה של התנור, איזשהו סטנדרטי, ומדובר באמת באוויר, אז מישהו אמר שדלת אמות זה שומר על עתיקה. יש מישהו שגר בבית העליון, לכן צריכים לשמור. זה הבנתי. אבל מרחקים לצדדים, כמו שם זה עניין שיש חום, והחום מגיע לגובה מסוים. אבל באש זה לא שהחום של האש מגיע למרחק של 50 אמה, שהוא בטח לא. אלא שהאש הולך ומתפשט ל-50 אמה. לא הבנתי את, את המקור לשיעורים. הדבר הזה אומר דרשני. טוב, מה יש בראשונים? יש מחלוקת הראשונים, מה היחס בין שתי המשניות האלו בכלל. בעצם היה אפשר לחבר אותם לאחד. מי שיש לו אש, אז אם יש שם גדר שהוא גבוה לדל אדמות, או דרך רבים, או נהר, או 50 אמה, פתור. זה רק עוד דוגמה למחסום או מרחק מונע מסוים. אז הרשב"א אומר, אין הלחינמי, זה אותו דבר. בפנים. הרשב"א אומר שזה אכן אותו הדבר, ובמין אחרות יש לקרוא את זה כמשנה אחת. החלוקה כאן היא של הגמרא, לא של המשנה עצמה. יש לו קורת סקה משנה אחת. אכן, הנפקמין החשוב הוא שרבי שמעון אומר, הכל לפי הדליקה, לפי מסקנת הסוגיה, כוונתו היא שאני לא נותן שום אובייקטיביים, אלא צריכים להחליט בכל מקרה ומקרה מה המציאות. אז אומר הרשב"א שהוא חולה גם על המשנה הראשונה. זה לא גדר בגובה דל אדמות. נחליט, אתה צריך לתאר לי איזה אש היה לך. אם זה אש גדולה מאוד, צריכים גדר יותר גבוה. לא רוחב שוטט זה נעמה, לא רוחב שדרך הרבים. וגם לא נהר בהכרח. תלוי, הכל תלוי בנסיבות. אז זה מה שהרשב"א אומר ש... רב שמעון חולק, המחלוקת של רב שמעון תנאים אחרים, שייך גם במשנה הראשונה, אז את כפוף לכללים, מה קורה כשהסתם אחר כך מחלוקת, שאין הלכה כמו הסתם, ולכן נפסק הלכה כרבי שמעון, זה מה שאומר שהמשנה הראשונה נתחלה להלכה, כי בכל מקרה ומקרה, איפה שיש אש והתפשט למחק מסוים, אם זה התפשטות מפתיעה, אתה פטור, ואם לא, אז אתה חייב. ואולם המאירי, המאירי מביא, המאירי חולק, וכפי שנראה הוא לא היחיד. וכותב המאירי, אני מצטט, רבותיי הורו שיש חילוק בין מדליק בתוך שלו ומדליק בתוך של חברו. המאירי כנראה מדייק מזה שהמשנה שנייה מתחילה למיד מדליק בתוך שלו. מכאן אני מבין שהמשנה הקודמת עוסקת במדליק בתוך עצמו, בתוך שלו. ועברה גדר, כלומר, הוא התחיל במקום מסוים, שזה כנראה שלו, כי עוד לא הוזכר המילים בתוך של חברו, ואז הוא עבר גדר והגיע בסופו של דבר לשדות או חצר של מישהו אחר. אז מה? אז כותב המאירי, רבותיי הורו שיש חילוק בין מדליק בתוך שלו ומדליק בתוך של חברו. שמדליק בתוך שלו, די לו בהרחקה ולא גדר ונהר ודרך הרבים. ולא אמרו גדר גבוה, אלא במדליק בסמוך. אבל בשל חברו, הועיל ושלו ברשות הדליק, צריך לגדר ונהר. אז מה הוא אומר? מי שמדליק בתוך שלו מספיק רק מרחק. וזו המשנה השנייה, מדליק בתוך שלו, עד כמה תבור הדליקה, אז יש שיעורים של מרחק, אכן יש מחלוקת, אבל יש שום של מרחק. המשנה הקודמת, שדיבר על מחסומים פיזיים, שם מדובר במדליק בתוך של חברו. ושמה, הורד בשלו ברשות הדליק, צריך לגדר ונהר, כלומר, מרחק איננו מספיק, הוא צריך מחסום פיזי. כל שכן מדליק בתוך שלו, די באילו בלא הרחקה. זה מה שהוא אומר, והוא לא מסביר, חוץ מהמילים, מה סיבת ההבדל, הור בשלו ברשות הדליק. הרמב״ם יש לו חילוק דומה, אכן לא בדיוק אותו דבר, כותב הרמב״ם, פרק י' הלכה א', המדליק בתוך שדה חברו, כך הוא פותח את ההלכה, המדליק בתוך שדה חברו, ועברה הדליקה חייב לשלם נזק שלם, שנאמר, כי תצאי שלם משלם המביר את הבירה. והבירה מבות הנזקים היא. אז כאן מביא הלכה סתמית, אם אתה מדליק אש וזה שרף משהו, אתה חייב. הלכה ב' וג' זה שתי המשניות שלנו. הדליק בתוך רשותו, צריך, ברור שהרמב״ם כאן, מתוך הפתיחה, אז הוא מחלק. יש לו הלכה אחת שמתחילה במילים, מדליק בתוך שדה חברו, והלכה אחרת שמתחיל עם המילים, מדליק בתוך רשותו. זה די ברור שהוא מדבר על שני מצבים שונים. המדליק בתוך רשותו צריך להרחיק מסוף המיצר, כדי שלא תעבור הדליקה לשדה חברו, וכמה שיעור הרחקה, הכל לפי גובה של הדליקה, ואם לא הרחיק כראוי ועברה איש בזיק אחרי בשני נזק שלם, הרחיק ראוי ועברה בזיק, זה השיטה של רבי שמעון, הכל לפי הדליקה, אבל כן, אבל יש שיעורים, כלומר יש מרחקים, הכל לפי הדליקה. הרחיק הרוי ועברה והזיק הפטור, שזה מכה בידי שמיים היא. וכן אם עברה נהר או שלולית שיש בה מים, ברחמן 800 פטור. עברה גדר, עומדים גובה הגדר וגובה הדליקה, זה הגמרא בעמוד א', שצריכים למדוד מגובה הקוצים עד גובה הזה. אז הרמב״ם הביא את שתי המשניות, גם עניין של הרחקת מרחק, על פי רבי שמעון, שזה לא קבוע, אבל זה קיים, וגם העניין של גדר ונהר, רק כסעיפים בתוך פרטים, בתוך הלכה של מדליק בתוך רשותו. אבל מדליק בתוך שתי חברו, הוא לא הזכיר את זה, רק אמר, אתה חייב. אם עברה הדליקה, חייב לשלם. מה הסבר החילוק? זאת אומרת, אז הרשב"א דוחה את זה. הרשב"א אומר במפורש, שרב שמעון חולק על תנא קמא, והוא חולק גם על כל המשנה הראשונה. ושתי המשניות עוסקות באותו נושא. אבל המאירי והרמב״ם מחלקים. מה סיבת החילוק? כתב המאירי לפי שהדליק שלא ברשות. אז מה? אז לכאורה יש כאן נקודה, אכן יישום קצת קיצוני ולא 100% סביר, אבל זה בנוי על החילוק שאנחנו משתמשים בה כבר כמה וכמה פעמים במשך הפרק. כבר בתחילת הפרק אני הצעתי סברה שאדם איננו חייב על נזקי ממונו, בניגוד לביטוי השגור שאדם חייב על נזקי ממונו. מה הכוונה נזקי ממונו? הוא לא חייב על נזקי דברים ששייכים לו, אלא הוא חייב על נזקי המזיקים שלו. המילה ממונו פה זה לא ממון ממון, אלא המזק שלך. אני רק מסכם ומזכיר. אז בהתחלה זה בא כדי להרחיב, לרבות. יש דברים שהם לא שייכים לי, אבל הם כן המזיקים שלי. הם לא הממונות שלי, אבל הם כן המזיקים שלי. כמו מימד, כמו גנב, אז החפץ לא שייך לו, אבל זה כן המזיק שלו. ומקרים אחרים. אבל היום, כמו שלפני שבוע, אני רוצה להשתמש בזה לא כדי לרבות, אלא כדי למעט. יש גם דברים שהם שייכים לך, אבל הם לא בהכרח המזיק שלך. כדי להיות המזיק שלך, הם צריכים להיות מזיקים. צריכים להיות בעל אופי מזיק. אני מזכיר כאן מה שאמרתי לפני חודשיים, שאני טענתי אז, היה בקיצור, שהדפים הראשונים של המסכת בנויים על הווה אמינא כאלו. הדפים הראשונים של מסכת בבא קמא הם מסבירים למה צריכים ארבעה עוון נזיקין, למה צריכים ריבוי, פרשיות שונות בתורה. אז נותנים הווה אמינא. אם היה כתוב רק שור, אז לא הייתי לומד אש. אם היה כתוב רק אש, אז לא הייתי לומד בור. אם היה כתוב רק בור, לא הייתי לומד שור. ומה שהגמרא נתן סיבה בכל אחד. אז אני טענתי שהסיבה שניתנת שם זה למה זה נקרא מזיק וזה לא נקרא מזיק. שור הוא מזיק, למה? כי כוונתו להזיק. אז החלק מהגדרתו זה שהוא מזיק, אז לכן הוא נקרא מזיק. אבל בור, או נגיד, או שן ברגל, לא כוונתו להזיק. אז הייתי אומר, הוא גרם לנזק, אבל השור התמים הזה הוא לא נקרא מזיק. מצד שני, זה הוא חייב בככה, אז הוא תמיד מזיק. או שזה כדרך חילוכו, או שיש הנאה לזיקו, וגמרא נתנה סיבה אחת, בסופו של דבר יצא שכולם מזיקים. אבל עכשיו, אני ממשיך, יכול להיות שאומרים שלאו דווקא. אם אני מדליק אש בתוך עצת חברי, איפה שאין לי רשות, זה נתון חדש, זה לא אותה ספרה, זה נתון חדש. אבל עצם העובדה שמלכתחילה, הדלקתי את האש. אש הוא דבר שבוער. הוא, 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 הוא מזיק מעצם קיומו. והדלקתי אותו אצל השכן, אז זה אומר שעצם ההדלקה היא יצירת מזיק. אז האש הוא מזיק מעצם הווייתו, בגלל שהוא קיים. כי זה נדלק שלא בשוט. כמו זה נדלק עם, אני עכשיו מעצם בתור מליצה, משהו עוין. כן? הוא מתחילת הווייתו, הוא רק יכול להזיק. איפה של האש יש שם של מזיק, אז אתה חייב, הוא מזיק. אם אני מדליק בתוך שלי, אז עצם ההדלקה איננה יצירת דבר המזיק. כי א' מותר לי להדליק שמש, והוא, מעצם הווייתו, הוא לא מסכן שום דבר. אז מתי אני אהיה חייב? אני חייב לא בגלל שהדלקתי אותו, אלא בגלל שלא שמרתי עליו. כלומר, החילוק הוא בין שני סוגים של יצירת המזק. מדליק בשל חברי, אז אני יצרתי מזק על ידי מסע הדלקה. מדליק בתוך שלי, יצרתי מזק בזה שלא שמרתי ונתתי לו לצאת ולעבור את הגבור ולהגיע לשכן. כמו שכתוב בתורה, כי תצא אש ומצא קוצים. אז אם מסתכלים במשנה הבאה, שאנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, וזה באמת דין אחר, אבל שהתורה אומרת במפורש לגבי דין מסוים, לגבי דין תמון, שיש הבדל בין בתוך שלו לבין בתוך של חברו. ושם הרשי הראשון על הגמרא, אחרי המשנה הבאה, כותב בתוך של חברו, אין לו רשות והווה כמעבד בידיים. אז אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. רשי אומר, אין לו רשות, בית, הוא אומר, והווה כמעבד בידיים, הרבה הבינו שהוא רוצה להגיד שזה דם המזיק, אבל זה נדבר בשבוע הבא, זה בלתי אפשרי. אני חושב שהפשט הוא מה שרק אמרתי, המעשה שלו בידיים, זאת הסיבה שהוא חייב מה שהאש יעשה. הוא לא שרף את השכן, האש שרף את השכן. אבל למה האש הזה הוא האש שלו? כי הוא עשה בידיים, הוא עשה דבר המעבד בידיים, הוא עשה מזק. אבל מי שמדליק בתוך שלו לא עשה מזק, כשהוא הדליק. הוא, הפשיעה שלו, אי השמירה שלו על האש, זה שהוא נתן לאש להתפשט ולשנות צורה, ולקפוץ לשכן, אז הוא לא דחף אותו לשכן, אבל הוא לא מנע מזה, אז זה הדבר שמחייב אותו. עכשיו, החילוק של המאירי ושל הרמב״ם, הוא ככה. כאן יש לנו, אני אגיד קודם כך את החילוק, ואחר כך אנחנו נתקן כדי שזה גם מציאותי. איפה שאני יוצר מזיק, אז אני חייב בכל מה שהמזיק הזה יעשה. איפה שהוא מזיק בגלל שפשעתי, אז אם לא פשעתי, אז הוא לא מזיק. ואז אני אהיה פטור. אז השיעורים שניתנו, נגיד המרחק של המשנה בדף סמך א' עמוד ב', מדליק בתוך שלו ויש שם ת' ז' עמוד, או 50 עמה, אז כיוון שהוא השאיר מרחק שמישהו קבע כאן, כן, התנאים קובעים, שזה מרחק של... הגדרת המרחק הוא שאין כאן פשיעה, או, אני מתרגם את זה, אז האש הזה במרחק כזה, הוא לא מסוכן. אין לו שם של סיכון. במילים אחרות, אין לו שם של חפצה של מזיק. אם זה לא מזיק, אז למרות שהוא אחר כך הוא פשע, סליחה, למרות שאחר כך הוא הזיק, אבל זה לא המזיק שלי שהזיק. זה השור שלי שהזיק, אבל לא המזיק שלי שהזיק, לכן אתה פטור. אבל אם אתה מדליק בתוך של חברך, אפילו שיש שם 50 ממה בין האש לבין הדבר שבסופו של דבר נשרף. אבל אני לא צריך שיהיה מרחק קצר כדי שזה יחשב למזק. עצם ההדלקה אוטומטית נותן לאש הזה שם של מזק, כי הדלקת שלא ברשות, הדלקת במקום שזה לא היה צריך להיות. במקרה כזה, אז המזק שלך מיד, ואם הוא הזיק בסוף, אז אתה תהיה חייב, כי המזק שלך הזיק. מה תשאלו אותי, בצדק? יש גבול למה שאפשר להגיד פה. הלא, אם זה היה באונס, אז אונס רחמנא פטרי. לא חשוב מה הוא עשה, גם מי שהדליק בתוך של חברו. אבל זה אש קטן, ופתאום ברוח פרצים, רוח שאינה מצויה וליפתה, והאש יצא, אז הוא יהיה פטור בגלל שאונס רחמנא פטרי. אז ממילא צריכים להגיד שאנחנו עומדים כאן איזשהו תחום ביניים. כלומר, זה לא נכון שאש שעוברת יותר מתת זין עמות, אז זה אונס גמור. אם זה אונס, אז הוא יהיה פטור בכל מקרה. השאלה, אנחנו לא רוצים לדעת אם הוא, יש לו פטור של אונס, אלא האם היצירת הדבר הייתה בפשיעה או לא. אז לכן, כנראה שזה מין מצב ביניים, זה לא רוח שאינה מצויה ממש, כפי שאמרתי, יש יכול להתפשט. אני מתחיל לענות על השאלה השנייה ששאלתי, מה באמת הביצוע של השיעורים האלו. המרחק הזה שבין האש לבין הדבר הזה, אומר שכרגע לא רואים באש מזק. לא רואים דבר שהגדרתו הוא מזק. רואים הדבר שאולי, אולי יזיק. כמו כל דבר אולי יזיק. אז זה דבר תמים. ולכן, אם הדלקת בתוך שלך, אז אין כאן מזק. אם אין מזק, אז לא תהיה חייב, גם אם אחר כך הוא הגיע למקום שאני לא מגדיר את זה כאונס גמור. אבל אתה פטור בגלל שאין מחייב. המחייב הוא לא כל דבר שלי שהזיק, אלא כל דבר שהוא המזק שלי שהזיק. אבל אם הדלקתי בתוך של חברי, אז כיוון שהוא מוגדר כמזק בלי קשר למרחקים, אז אם הוא יתפשט למקום שזה קצת צפוי, ולא אונס גמור, אז אתה תהיה חייב. זה ההסבר לדעתי לשיטת המאירי, כלומר להגיד את זה בצורה שלילית. אי אפשר להבין את המאירי אם לא מכניסים כאן איזשהו מושג של זה משנה איך הוא הדליק. מה שמאירי גם אומר, אם הוא הדליק באיסר או בהתר, הדליק איך הוא כתב, הדליק ברשות או הדליק שלא ברשות. מי שמדליק שלא ברשות, אז הוא חייב יותר. זה לא אם הוא הדליק יותר שלא ברשות, אז לכן הוא פושע יותר. פושע בשני המקרים, באותו מידה. אבל זה משנה מה המחייב שלך. מי שמדליק שלא ברשות, אני לא צריך שהוא יהיה פושע כדי להדליק את זה כמזיק. ומי שמדליק בתוך שלו ברשות, אז הוא צריך להיות פושע כדי שיהיה כאן חפצה של אש שנחשב למזיק שלו. ורק אם יש כאן חפצה של אש שנחשב שמזיק שלו, אפשר לחייב אותו אחר כך כשהאש ישרוף דברים. אני אוסיף, וזה יותר ספקולטיבי, שלפי זה יכול להיות שאני עונה על השאלה השנייה שאני שאלתי. באמת, מה עם השיעורים פה? בואו נעשה בדיקה. נצית אש, חכה שעה, נראה אם זה יגיע או לא יגיע ביום של רוח נורמלית. זה לא, מה פתאום שאחד אומר תזיין, אחד אומר 50, אחד אומר בית קור, מרכז בית קור, כמו חצי בית קור. אבל, אז אני טוען עכשיו שלא, לא רוצים לבדוק אם האש סביר שיגיע או לא סביר שיגיע. האש יגיע יותר, וישבתי עוד שאלה. במספיק זמן זה כן יגיע יותר מ-50 אמה. אם יש שם חומר דליק באמצע, יש שם קוצים, יש שם סם שדה, יש רוח מצויה, זה ימשיך, זה יגיע. אז התשובה היא שכאן לא מודדים מה הגבול שאחרי זה זה נחשב לאונס. אני אומר את זה בהיסוס. האש, אם האש יגיע 60 אמה, אני לא קורא לזה אונס. השאלה היא, האם יש כאן מרחק מספיק ש... כשהדלקתי שם, כרגע זה לא מוגדר כמזק. הפשיעה היא לא מספיק גדולה, זה אכן אותו תחום ביניים, אבל המרחק הוא כזה גדול, שאני אומר, הוא לא כרגע עשה מזק. אם אתה מדליק בפחות מ-50 אמה או תזיין אמה, אז הסיכוי שהאש יגיע לשם הוא כל כך גדול, שרואים את זה כבר כמסכן אותם דברים, ולכן יש כאן מזק, ומה שהוא יעשה אחר כך, אתה תהיה חייב. כלומר, הפשיעה קובעת כאן את השם מזק, ולא את האונס ופטור, הפטור של האונס, ולכן זה יותר פורמלי, אז לכן יכול להיות שזה גם מחלוקת תנאים, זה לא כל כך שמדדנו יגיע או לא יגיע, אלא האם אני מגדיר את האש הזה כמסכן, מעצם היותו, או אני מגדיר אותו כדבר שאולי יסכן. וזה נראה לי יותר סביר שיכול להיות מחלוקת בתפיסה איך מודדים את הדבר הזה. וגם יכול להיות שאם בסופו של דבר ברוח מצויה, האיש יגיע אפילו מחכים עוד יותר גדולים, אבל עדיין אני אומר שהוא לא נחשד מספיק פושע כדי שהאיש הזה יהיה איש שבהגדרתו מסוכן. אם אין שם מזק, אז אין חיוב. הראל שואל, תודה, למאירי, אם יש גדר ברשות חברו, הגדר מונעת הגדרת האש כמזק. כן, הוא אמר את זה מפורש, הוא אמר בתוך של אם יש אש, כן, לא אמרתי את זה, זה החילוק שציתי להגיד. אתה צודק, זה חייב להסביר את זה. אז לכן העניין הוא שמרחקים, אני עכשיו חוזר למאירי, נקרא את הרמב"ם אחר כך, רמב"ם הוא שונה. המאירי יוצא ככה, אתה יודע מה? תן לי להגיד הפוך. אז ברמב"ם מה שאמרתי זה נכון. המדליק בתוך של חברו, אז זה לא משנה. אתה יצרת מזיק, רק צריך שזה יהיה אפשרי שזה יזיק, אתה תהיה חייב. מדליק בתוך שלו, אז רק אם האש הוא מסוכן כי לא שמרת על מרחק סביר בכלל, אז יש לו שם של אש המזיק. ויש לרמב"ם שתי דוגמאות לזה, שהוא היה קרוב מדי לגבול, או נגיד פה הפוך, כלומר יש שני דברים שאומרים שאתה לא עשית נזק, או שזה היה רחוק מספיק מהגבול, או שהיה שם גדר או מחסום אנטי אש, מחסום חסין אש אחר. הבעיה ברמב"ם זה סביר מאוד, אלא שאין לו מקור, משום שהמאירי בצדק, לא יכול להגיד את החילוק הזה סתם, אתה צריך לאיזשהו מקור, המקור הוא שיש כאן שתי משניות. אבל השתי משניות, אחד עוסק במרחק, ואחד עוסק במחסומים פיזיים. אז המאירי אכן כתב, ואני יכול להסביר את זה, ההפך, יותר קל להסביר את זה מאשר הרמב״ם, למרות שזה יותר מסובך. הוא אומר שבמדליק בתוך שלו, אז מרחק זה מספיק. אני לא צריך מחסום פיזי. מחסום פיזי הוא גם טוב, אבל מרחק הוא מספיק. ברגע שמרחק הוא גדול, אז אני לא הדלקתי את האש שלו, לא הדלקתי את השדה שלו, הדלקתי את שלי, ולהדליק את שלי, זה לא מזק. אחר כך זה יצא. מה אני יכול לעשות? לא, אני לא חייב על זה. אבל מדליק בתוך חברו, אז מרחק הוא לא מספיק טוב. כי מה אם הדבר הזה רחוק מהדבר הנזוק בסופו של הדבר, אבל הוא מזיק מעצם הווייתו. אז אתה צריך מחסום פיזי, כי המחסום הוא גודר אותו, המחסום כאילו מבטל אותו. אם יש מחסום שהוא לא אוויר לאש, אז זה אומר שאין כאן אש. האש נמצא איפה שהוא נמצא, אבל לגבי כל דבר שהוא מעבר לגבול הזה, האש לא קיים. זה החילוק של המאיר. יש הבדל בין מחסום פיזי, שהוא, אז הוא, אגיד בצורה אחרת, זה שמירה אקטיבית. אש שהוא שמור, הוא לא אש. מזק שהוא שמור, הוא לא מזק. שור שהוא נעול, הוא לא שור. המזק, הוא לא מזק. מרחק איננו חל בחפץ. זה האמת שזה גם חילוק למדני, ומישהו יגיד לי בצדק של מעשי, מה זה כל כך משנה? העיקר שלא יכול להגיע. אבל אני חושב שזה חילוק למדני. הגדר הוא הופך להיות שמירת האש. אש שמור זה מבטר שם אש ממנו. אבל מרחק, מרחק לא משנה את האש. זה רק שאתה עשית חשבון, כרגע אני לא רואה את האש הולך, לא רואה אותו כל כך צפוי, זה לא ממש מחובר, לא ממש מצורף לדבר ההוא, הספציפי, שנמצא שם. אז זה האש הוא כן אש, ולכן אתה חייב ממש שיצא. איך הרמב״ם, אני לא הצלחתי להבין, איך הרמב״ם, על מה הוא מתבסס בחילוק שלו? נכון שכתוב במשנה השנייה, מדליק בתוך שלו, אבל שם כתוב רק מרחקים. הרמב"ם מדליק בתוך שלו, אומר גם, וכן אם עברה נהר או שלודית שיש במים ורחבון 8 אמות. כלומר, אחרי שהוא קראת משנה השנייה, אז הוא אמר מסברה, אותו דבר יהיה נכון, גם בקריטריונים שנמצאים במשנה הראשונה. כנראה שהמשנה הראשונה איננה עוסקת במדליק בתוך של חברו, אלא גם כן במדליק בתוך שלו. אז איפה כתוב הדין שמדליק בתוך של חברו? כנראה זה סתם דיוק. למה כתוב כאן בתוך שלו, וזה כולל גם את המשנה הקודמת, איכשהו, כדי להגיד לך שאם זה לא היה ככה, אז שום מרחק ושום מחסום לא היה פעיל. יש הבדל בין שיטת המאירי לבין שיטת הרמב״ם. ההבדל הוא, האם מדליק בתוך שלו, האם מדליק בתוך של חברו, חייב אם זה עבר גדר. המאירי אומר לא, וזה פשט המשנה בעמוד א'. הרמב״ם, עוד פעם מתוך הדיוק, הרמב״ם, כשהוא אמר בתוך שדה חברו, אמר שאתה תמיד חייב. והמילים, אם עברה נהר או שלולית שיש במים ורחבון 800, או גדר שהוא גבוה, דלת אמות, זה הוא אמר רק בסיף של מדליק בתוך, בתוך רשותו. אז מהרמב״ם משמע, שמדליק בתוך חברו חייב אפילו אם זה עבר גדר. עכשיו, יש לי גם קושי אחרת על מה שאני עכשיו אמרתי, וזה לשון הרמב״ם. כי הרמב״ם מסביר למה במדליק בתוך רשותו, וזה עבר את המרחק, למה אתה פטור? אני לא מצפה שהרמב״ם יגיד את מה שאני אמרתי, זה כבר ניסוח כזה למנני. אני אומר, למה הוא פטור? כי זה לא היה מזיק. מה אומר הרמב״ם? הרחיק כראוי ועברה והזיקה, פטור, שזו מכה בידי שמיים היא. הביטוי מכה בידי שמיים היא, לכאור אז השם נרדף לאונס גמור. בידי שמיים, זה אומר, זה לא אחריותך, זה לא אשמתך בכלל. זה נשמע כאילו הוא אומר, זה פטור אונס. עכשיו, אם זה פטור אונס, אז זה פותר גם המדליק בתור חברו. אדם, אונס רחמן הפטרי, זה על כוח ריבי הנזיקין, חוץ מאדם המזיק. וזה לא אדם המזיק, כאן זה אש. ואש פטור ברוח שינה מצויה. אז זה כן יפריע לי. התשובה שלי זה, להתעלם מזה, להגיד שהוא לא התכוון, אבל שזו מכה בידי שמיים היא, שזה לשון הרמב״ם, זה הרמב״ם מוסיף, זה לא כתוב במשנה, לא כתוב בגמרא, אז הרמב״ם ממש נימק, לכאורה, אם לא היה לי את הקושיה, הייתי אומר שהוא רוצה להגיד את הפטור, בגלל שזה אונס גמור, מכה בידי שמיים. כן, מכה שאתה לא אחראי לה. אבל אז באמת קשה להבין למה, שזה לא יפתור גם בסטי, גם בסטי חבירו. מיקי שואל, המאירי מצריך גם החכה וגם גדר במדליק בסטי חברו? לא. לא. אני מבין מאיפה הגעת לזה, כי זה לקח לי גם כמה דקות להבין. זה הפוך. הוא אומר שמדליק... המאירי אומר, מדליק בתוך שלו די לו בהרחקה, אבל מדליק בשל חברו צריך לגדר ונער. הוא צריך דווקא גדר ולא הרחקה. אין שום סיבה גם, כמו לא אומר, וגם אין שום סיבה שלעשות גדר וגם הרחקה. אם יש גדר, אם יש נהר, הוא בלתי אוויר, אז מה זה אכפת לי מהמרחקים? הוא גם אומר בדוגמה, במפורש, שאם בתוך שלך, אז אם אין לך את המרחק, אז אתה צריך גדר. אז ברור שגדר עובד בלי המרחק. החידוש הוא שבמדליק בתוך שלך ורוב, מרחק לא עובד. וצריכים דווקא גדר ולא שום דבר אחר, ויש גדר, לא צריכים גם מרחק. וכי החכה גם היא חלק מביטול שם מזק. אז אתה אומר, אמירי לא אמר. אמירי לא אמר, ואני מסביר, אני חוזר על הסבר למה. אם יש גדר, אז זה מבטל שם מזק אקטיבי, זה שמירה, זה שור קשור, בו מחוסה. ביטויים שראינו לפני שבוע שבועיים, מהגמרה בדף תת עמוד ב'. בו מחוסה, זה לא בו, כרגע, זה לא מזק של בו. שור קשור, זה לא מזג של שור. אש בתוך קופסה, איך אם מטפים מסביב, או דבר חסין מסביב, הוא לא אש. עד הרבה, מרחקים אני אומר, זה כן יכול להיות אש. ולכן, מדליק בשלוק של חברו, זה אש אפילו אם יש מרחקים, כיוון שעצם הדלקה הייתה שלא ברשות, ולכן זה נקרא יצירת מזג, רק בגלל שפוטנציאלית הוא יכול להזיק, ו... הקיום שלו הוא בעבירה, הוא בלי רשות. אז זה ההגדרה פה של מזק. מה שכן, אני חוזר עם ההגדרה, כי אני קצת שונה מהגדרות במקומות אחרים, זה לא עד כמה זה מסוכן או לא, אלא זה שזה לא ברשות. כלומר, יש לו אופי לא תמים. אז זה היה חלק מהגדרת הדבר הזה כמזק, גם אם יחסית הסיכוי שהוא יזיק הוא יחסית יותר נמוך בגלל המרחק. אבל אם יש שמירה, אם יש גדר, אז זה לא משנה. כי זה ביטול של מזק. מרחק זה לא ביטול של מזק, זה רק חוסר תרומת הפשיעה. אז במדליק בתור של חברו, אני לא צריך פשיעה כדי שיהיה מזק. אבל אם יש שם שמירה, אם יש שם גדר, אז זה תוקף את עצם המושג של מזק, ולכן זה בטל. משמואל, לפי הרמב"ם במדליק בתור שתי חברו, זה אונס הבא מתוך שפשע. אני מבין את המילים, אני מסכים שזה נכון, אבל אני לא בטוח מה אתה רוצה להגיד. אתה מנסה להסביר למה למרות, אתה אומר שזה תחתו בפשיעה בסוף הבאונס? זה מה שאתה רוצה להגיד? כי זה לא ככה, זה לא... תחתו בפשיעה בסוף הבאונס זה שאתה פשעת כלפי הדבר הזה, אבל הוא ניזוק בצורה אחרת. כאן הוא פשע, כלומר התכוונת שהוא עבר עבירה, הוא הדליק שלא ברשות, אבל לגבי הדבר שנשרף, זה היה אונס. לכאורה, אמר, אם אנחנו אומרים שזה מכה בידי שמיים, הדבר הזה לא היה אמור להישרף, אתה פשעת כלפי, לא יודע מה, כלפי החוק, כלפי הציבור, כלפי זה שאתה לא עמוד על דיקי שצר מישהו אחר, מה פתאום? אבל לא פשעת מבחינת חוסר אחריות כלפי החפץ שנשרף. אז זה לא המקרה שהתחילו בשביל סוף באונס. אם התכוונת להגיד שזה אמת מה שאתה אומר, אם הוא הדליק, זה מה שאני אומר, אם הוא הדליק שלא ברשות, אז זה לא משנה. טוב, אני אומר, אם זה אונס גמור, קשה לי להאמין שהוא חייב. אז אתה רוצה לטעון, בוא רק נשים את זה על השולחן, כי הנה יסבר, אתה רוצה לטעון שאם מישהו עשה מזיק, הוא עשה מזיק, הוא הדליק בתור של חברו, אז הוא יהיה חייב גם אם זה אונס גמור. זאת אומרת, אם לשון הרמב״ם שלא אומר כלום, המדליק בתוך שתי חברו לך א', ועברה הדליקה חייב לשלם. אבל אני יודע, ברוח שאינה מצויה גם יהיה חייב, אבל לא כתוב בכל מקום שרוח שאינה מצויה אדם פטור. לא כתוב שם איפה הוא הדליק. אני אהיה מופתע אם נגיע למסקנה כזאת. אם זה נכון, אז אני יכול להסביר אותו. כן, אם יש לך מזיק, אתה חייב בכל מה שהוא יעשה. אבל אני אהיה מופתע. טוב, שאחרונה המקי שואל, אז למה אתה חייב אם הדלקת בשדך אם לא הרחקת? אם הדלקת בשדך ולא הרחקת, אז אני הסברתי, אז הדבר הזה נקרא מזיק לא בגלל עצם הדליקה אלא בגלל הפשיעה. אני הדלקתי ועצם עובדה שלא שמרתי מרחק, זה לא משנה שהדלקתי בתוך שלי. אנחנו נגיע לסברה אולי קצת שונה בהמשך, אבל בפשטות, זה לא שאני יכול לעשות בתוך שלי מה שאני רוצה. אם אני מדליק בתוך שלי בצורה שמסכנת, כי יש אחוז גבוה של סיכון, אז הפשיעה שלי, זה שלא שמרתי מרחק, זה הופך את הדבר הזה למזיק, למרות שהוא אצלי. זה לא שאין מזיק אצלי. גם אם יש לי שור בחצר שלי, ולא נעול, ולשור כמובן יש רגליים, אז אני חייב כשהוא יצא ויזיק. אז אש בלי מרחק מסוים, מרחק סביר, הוא מזיק מצד חוסר השמירה, מצד הפשיעה. בתוך של חברי, למרות שיש שמה, אין שם חוסר שמירה, אבל כמעט שהדלקה הייתה באיסור, הדלקה הייתה שלא פשוט, אז לכן זה דלקה מזיק. יש שתי דרכים איך לה... שהאש יהיה מזק. אבל גם בתוך שלי יש איכשהו מזק. לא על ידי עצם הדלקה, כי הדלקה זה בסדר, אלא על ידי אי שמירת מרחק. על ידי זה שפשעתי ויצרתי דבר שהוא באמת מסכן. מדליק בתוך שלך, זה לא מזק שלי בגלל שהוא מסכן משהו כרגע, אלא בגלל שהוא לא צריך להיות כאן, ויש לו יכולת אש. יש לו יכולת סיכון, למרות שהוא לא כרגע מסכן, כי לא כאן, אין כאן באמת פשיעה באותה רמה. כן, כן. כן, אסור לעשות דברים בשלך, אם זה מפריע לאחרים. זה לא אותו דבר, אני לא רוצה חושב אותו דבר, אבל הפרק הראשון בבא, אתה מדבר על החקת נזיקין. אני לא יכול, אני אסור לי, רק עכשיו אני מדבר על האיסור, שלא פשוט. אני לא יכול לעשות דבר אצלי, בתוך שלי, עם זכויות קפיטליסטיות, קנייניות מלא. אם זה, פוגע בזכויות של השני. אז ודאי שאדם לא יכול לפוצץ פיצוצים, הוא לא יכול להדליק אש אצלו, וזה גורם לשריפות אצל אחרים. השאלה היא, מה ההגדרה של האש הזה כשם מזק? טוב, כפי שאמרתי, לא נתלהב יותר מדי, הרשב"א לא מסכים לחילוק פה, זה יכול להיות שהוא גם לא מסכים לרעיון הזה. הרשב"א אומר שהשיעור הוא אונס ופטור, אונס ופשיעה, ויש כאן שתי משניות, אבל זה משנה אחת, ורב שמעון אומר, אל תנסה לתת שיעורים, אלא בכל דבר ודבר, נסתכל על הקיר, נסתכל על המרחק, נסתכל על האש, ואני אגיד לכם, בן אדם הזה היה פושע או לא, אין כללים מראש, וזה פשוט שאלה אם הוא באמת, לפי הרשב"א, אז הסברה היא, האם הוא הופתע וזה אונס, או שהיה צריך לדעת, אבל אלא עסוק ידעתי, וזה פשיע ולכן הוא חייב. טוב, עכשיו, גמרא בעמוד ב', אז קודם כל התקשה בהבנת שיטת רבי שמעון. למה? כי הבין את המילים בצורה אחרת. רש"י מסביר על המשנה, כותב, קסר כדאיתך, הוא רוצה להסביר לנו איך הגמרא תסתבך. הכל ישלם, כל מה שהדליק בין רחוק בין קרוב. הבינו את המילים, הכל לפי הדליקה, שאתה חייב בכל מקרה, נקודה. אפילו 50 אמה, 80 אמה, 100 אמה, אתה חייב בכל מקרה, במדליק בתוך שלו. אין שום דבר שיכול לפתור. אז זה שאלה הגמרא. ולת לרבי שמעון שיורו בדליקה ותנן לו ימיד אדם תנו בתוך הבית, אם כן יש על גבו גובה הגדר אדמות, הם ידעו בעליית שיהיה תחתם הזיבה שלושה טפחים, והוא בקיר הטפח ומזיק משלם מה שהזיק. אפשר אומר, לא נאמרו שיונה לו, אלא שאם מזיק פטור מלשלם. אז רבי שמעון פותר במי שהדליק אש בתוך שלו, מי שהדליק אש בתוך שלו, ושמר מרחק הכתוב במשנה בבא בתרא, בין התנור הזה, זה בבית שלו, לא בחצר שלו, הוא הדליק בתוך הבית שלו, אז יש שיעורים, הוא שמר למרחק, הוא אומר רבי שמעון שהוא פטור. אז למה רבי שמעון אומר אצלנו, הכל לפי הדליקה, כמו אתה שלם על הכל. אז מסביר גם רע, לא הבנת נכון, מה זה הכל לפי הדליקה? הכל לפי גובה הדליקה. הוא לא אמר שאין שיעורים, הוא אמר שאין שיעורים קבועים. אוקיי? אז בתנור יש שיעור קבוע, שם זה דל אדמות, בסתם אש אדם מדליק בתוך הבית, אז אנחנו צריכים לבדוק את השטח ואת המרחק ואת הגובה של האש, כדי לדעת מה יהיה הפטור והחיוב. בסדר גמור. הבעיה היא איך להבין באמת את הגמרא הזאת, את המשנה הזאת בבא בתרא, מה אומר רבי שמעון, לא נאמרו שיעורים הללו אלא שאם הזיק פטור. קודם כל, עצם העובדה, שחכמים חולקים שם, אומר דשני. אצלנו, הגמרא חשבה בהבא מינה, שכל התנאים במשנה, בלזר בן עזריה, ורב אלעזר, רב אלעזר בן עזריה, ורב אליעזר, ורב עקיבא, הם יש להם שיעורים, ומעל השיעורים אתה פטור, אבל רב שמעון חושב שאפילו מעל השיעורים אתה חייב. עכשיו, במשנה בבבא בתרא זה הפוך. רב שמעון אומר שאם שמרת על השיעור, אז אתה פטור, וחכמים מחייבים למרות ששמרת על, על השיעור. אז חכמים שם הם דלא כמן אצלנו. הגמרא הזדעזעה מהמחשבה שרב שמעון סובר ככה. בטח לא רבי עקיבא, רב אלעזר ורב אלעזר בן עזריה, בטח לא סוברים שאתה חייב גם אם האש עבר את המרחק הקבוע. אז נכון, זה אומר שמשהו שונה לגבי אותו מקרה. הגמרא בבבא מציעא, בדף קוף יוד, מביא כמה תנאים שסוברים אותה שיטה, רב יהודה ורב שמעון גמליאל ורב שמעון, יש להם אותה שיטה, ומה אותה שיטה? שמזיק ברשות פטור. כן, אומר הגמרא שמה, אמר אביי, רבי יהודה ורב שמעון גמליאל ורב שמעון כולו סבירו לו, כל מקום שנתנו לו חכמים רשות והזיק, פטור. עכשיו המקרים האחרים, התנאים האחרים, רבי יהודה שמה, זה המשנה ובמציע, המוציא זבל לרשות הרבים. מערכת הביוב איננה פועלת כל כך, אז מוציאים מזבל לרשות הרבים. זה עלול להזיק, זה בור ברשות הרבים. ויש המשנה, מתי כן, מתי לא. כתוב שם במשנה שאתה יכול לעשות את זה בתנאים מסוימים. ואם יזיק, משנה מה שיזיק. רב שמעון גמליאל אומר, אף מתקנו את מלאכתו לפני 30 יום, ואז הגמרא מסבירה. לכאורה, ההסבר של הגמרא בבא מציעא היא, שיש פטור מיוחד שנובע מהרשות שחכמים נתנו. כפי לשון של אביי, כל מקום שנתנו לו חכמים רשות והזיק, פטור. מזיק ברשות בטן פטור. וזאת מחלוקת, וזה מחלוקת תנאים, לכן כתוב שרבי שמעון סובר ככה, רבי יהודה סובר ככה, רבי שמעון גמליאל סובר ככה, והחכמים לא סוברים ככה. עכשיו, במאמר מוסגר, מה הסיבה שמזיק ברשות בטן יהיה פטור? יש כמה אפשרויות. אתה יכול להגיד שחכמים פטרו אותו. יש כאן איזשהו צורך חברתי. אנשים צריכים להוציא זבל מהבית. אז נתנו היתר לעשות זה. בעיקרון זה מסוכן. ולכן בעיקרון זה צריך להיות גם אסור וגם חייב. אבל חכמים, צורך חברתי, תראו לכולם לעשות את זה. ועכשיו יש שאלה, האם הם גם פותרים אותך? אני יכול להגיד שחכמים התירו לעשות את זה, וממילא גם התירו על ההולכי דרך להיזהר. אני יכול להגיד, תראה, מותר לך לעשות, אבל אחריות. זה כמו שאני אומר, מותר לך לעשות ככה ככה, אבל תקנה ביטוח. כי אתה צריך לשלם. מותר לי לנהוג ברחוב, אבל אם אני אפגע במשהו, אני צריך לשלם. אז מותר לי לשים את הזבל ברשות הרבים, או מותר לי להדליק אש בתנור בתוך הבית, כשיש לי שכן למעלה. אבל אם יזקת, אתה חייב. רב שמעון אומר פטור, למה? כי יש פטור מיוחד שנקרא בית דין נתנו רשות. אז יש אפשרות אחת שבית דין גם פטרו אותו. יש אפשרות אחרת שבית דין לא פטרו אותו, אלא שמעצם העובדה שזה ברשות וזה מותר, אז נוצר מצב שבו הניזוקים צריכים להיזהר. כי יש נורמה שעושים את זה. אז שינה את המטוטלת בין אחריות מי להיזהר. הניזק צריך להישמר שלא ינזק, או המזיק צריך לשמור שלא יזיק. לא כל כך חשוב לנו. העיקר שזה לא הפשט הפשוט של הגמרא שלנו. הגמרא שלנו, המשנה שלנו קודם, לפני רב שמעון שתנור, אין כאן רשות. אדם ידליק בתוך שלו עם 50 אמה. זה לא שהחכמים אמרו, אדם יכול להדליק בתוך 50 אמה. הם שיערו. הגמרא שלנו זה ברור שזה אש הוא במרחק של 50 אמה, שיערו שזה לא נורא מסוכן. ודאי שזה נכון לפי הרשב"א. כל השיעורים הם, מי שמדליק ואש עבר מרחק כזה, יש שמירה כראוי. אז הוא פטור בגלל שהוא נעל בפניו כראוי. אז זה לא פטור מיוחד של רשות בית דין, אלא זה פטור של אונס נחמן הפטרי. אבל אז הגמרא מביא, בגלל שרצתה לשאול שאלה, רב שמעון הרב שמעון, אז הגמרא מביא שרב שמעון אמר שאתה פטור אם הזקת בתנור שהוא מעל מרחק של דל אדמות מהתקרה. אני אומר, זה לא נוגע. יכול להיות שרב שמעון באמת חולק על המשנה שלנו. וסובר הכל לפי הדליקה, הכוונה היא שאין דבר, איש הוא תמיד מסוכן בכל המרחקים, הם לא שמירה, זה מה שהוא סובר. אז למה בדלת אמות אתה כן פטור? כי זה תקנה חברתית, אנשים צריכים תנורים בתוך הבית, אז הוועדה, המכון לתקנים, אמר שמרחק של דלת אמות בין התנור לבין התקרה. היום יש דברים כאלה, לא... פעם בשנה בא בודק מחברת הגז לנג'ז לי מה המרחק בין בלוני הגז שלי לבין החלון. אתה צריך לשמור מרחק. אז אם שמרתי מרחק, אי אפשר לבוא אליי בטענות. למה? לא בגלל שלא פשעתי, או לא בגלל שהמציאות הזאת נחשבת לאונס, אלא בגלל שאם אתה עובד לפי הכללים הרישומים על ידי הסמכויות, על ידי בית הדין, אז זה כולל פטור מסיבה זאת או אחרת. אז לכל הגמרא שלנו הבינה שגם רב שמעון של תנור הוא פותר בגלל שמעל ארבע עמות של מרחק לא עבדי עסוק ידעייתי. זה אונס רחמן הפטרי. אבל הגמרא במציע לא סובר ככה. יכול להיות. אבל זה מחלוק את הסוגיות, זה לא נעים. אבל אני שואל שאלה שכבר רמזתי לו. אם זה נכון, אז מה חשבה הגמרא שלנו על חכמים של רבי שמעון בבבא בתרא? שהם כן מחייבים מעל דל אדמות. שהם כן מחייבים דל אדמות. אם הגמרא שלנו באמת סובר שאין דבר כזה מזיק ברשות, כל השיקול הוא רק אם זה מסוכן בפשיעה או בטוח ואונס. אז אם הוא חייב מעל דל אדמות, כנראה שזה נחשב ללא בטוח. ומסוכן. אז למה מותר לו לעשות את זה? אז למה מותר לאדם להעמיד תנור בתוך הבית אם יש לו גביו דל אדמות? ברור שהשורה הראשונה של המשנה לא יעמיד אדם תנור. וזה לא מחלוקת בכלל. אז יש שיעור איפה למיד את תנור. זה לא מחלוקת רב שמעון וחכמים, למה מותר לעשות את זה. אז או שזה בטוח, ואם זה בטוח, אז גם חכמים צריכים לפתור, או שזה לא בטוח, ואז למה רב שמעון, למה רב שמעון פותר? אם לא, שנגיד שלא, לא, זה יחסית בטוח, אבל מה זה בטוח? זה לא כל כך בטוח, אבל זה מספיק בטוח שחכמים הקלו ונתנו היתר, נוקים צ'אנס מסוים, אבל אתה צריך לשלם לפי תנא קמא, לפי רבי שמעון, רבי שמעון לא. אז כמו בסופו של דבר, יש לנו שאלה על הגמרא שלנו, כיוון שזה ברור, עד הגמרא מפורשת במציאה, שאומר שרב שמעון מדבר על הפטור של מזק ברשות. אבל אני מוסיף שהגמרא במציאה צודק, כי אם רבי שמעון לא עוסק במזק ברשות, אז רבי שמעון אומר שזה שיעור הבטיחות, אז מה שיטת חכמים? למה חכמים אומרים שאתה חייב? הם צריכים לחלוק ולהגיד שזה לא שיעור הפתיחות. אם זה לא שיעור הפתיחות, אז למה מותר לעשות את זה? אז אתה יכול להגיד ככה, חכמים סוברים שזה מסוכן ואתה חייב, אבל יש פטור היתר בטן. ורב שמעון אומר שאין היתר בטן, לא צריכים היתר בטן, זה פשוט בטוח. זה ממש לא, ממש לא משמע ככה. אז אני רוצה להציע, ואני גם אומר את זה קצת פיסוס, שאין מחלוקת בין הסוגיות. אלא שאחד תלוי בשני. ההסבר האמיתי של המשנה בבבא בתרא זה מחלוקת בנושאי מזק ברשות בטן. חכמים מחייבים, יש לך, כשחכמים נודעים לך היתר לעשות דברים שהם צורכים חברתיים, או מנהגי החברה, מנהגי המקום, אבל זה רק היתר, אבל לא כולל פטור. ורב שמעון אומר, עצם עובדה שיש היתר, גם עושה פטור. זה המחלוקת. אבל הגמרא שלנו עושה את החשבון הבא. אם רבי שמעון חושב שאתה חייב, גם אם שמרת מרחק סביר של סיכון, אז לא יכול להיות שהוא פותר מדין מזק ברשות. או להגיד את זה הפוך, אם הוא פותר מדין מזק ברשות, זה חייב להיות שהוא איננו מחייב במרחקים גדולים, מעל הסביר, מעל כמו מעל שמירה ראויה. למה? אז צריכים עכשיו לבחור מה הסברה של מזק ברשות פתור. וכאן אני משתמש בחבר הישן שלנו. זה לא איזשהו, כלומר, אמרתי לפני כן סברה? לא, לא הסברה הזאת. זה לא שהחכמים פתרו אותו. על פי דין הוא חייב, אבל אותו הסדר חברתי שמה שזה מותר, אז פתרו את מי שחייב. לא. הסיבה שאתה פתור הוא בגלל שזה מזיק ברשות. כלומר, זה לא מזיק. גם זה תלוי בדין של שם מזיק. זה דומה למה שמאירי אמר על מדליק בתור של חברו. אם אתה מותר לך לעשות את זה, זה אכן תקנה. חזל אמרו שמותר להוציא את הזה ברשות הרבים. חזל אמרו שמותר להתקין תנור, דבר שהוא בעיקרון מסוכן בתוך הבית. כי כל בית צריך תנור, אחרת אין לנו אוכל. כן? אז, ואמרו את זה בתנאים מסוימים, רק במקום הזה, רק במחק תדל אדמות, אבל זה עדיין צריך כוח של בית דין כדי להתיר. אבל ברגע שהתירו, אז הדבר הזה לא נקרא מזיק. כי כיוון שאני עושה בתוך שלי, ואני עושה ברשות בית הדין, אז אי אפשר לקרוא זה מזיק. למזיק יש אלמנט מסוים של דבר שלא צריך להיות. זה מה שאני אומר עכשיו, זה הצד השני של המטבע של לפני כן. לפני כן אמרתי שאם אתה עושה דבר שלא הייתי צריך לעשות בכלל, אז זה מזיק גם אם זה לא מסכן. עכשיו אני אומר דבר, אני מודה שזה קצת יותר מסובך, שגם אם דבר שכן מסכן, אבל אם היה כאן היתר גמור, כלומר, עידוד, בתים, הוצאתי רישיון, ונתנו לי רישיון, אז הרישיון מבטל את השם מזק מהדבר הזה. ולכן, אומר רבי שמעון, לכן פטור. עכשיו, חכמים חולקים על הנקודה החדשה הזאת שעכשיו חידשתי. זה שנתנו לך היתר, אבל זה היתר להחזיק מזק. זה לא הופך אצלו לא מזק. כיוון שהוא מסוכן, זה לא נוגעים. דבר שמסוכן הוא מזק. אז זה שזה מותר בגלל שיקולים אחרים, אבל זה לא אומר שהוא לא מסוכן. אז הסברת רבי שמעון, כיוון שהוא מותר ברישיון, לכן זה מבטא לשם מזק שלו, לא בגלל שהוא שמור, כמו שאמרת לפני כן בגדר. לא, הוא לא שמור. אבל ההתר מבטא לשם מזק ממנו. ולכן הוא סובר שזה מותר. עכשיו הגמרא שלנו עושה את החשבון. מה סובר רבי שמעון אצלנו? חשבנו שהוא סובר שהכל לפי הדליקה. חשבו שרבי שמעון סובר שכל הסברה שלי לא נכונה. לא צריכים שם מה זה כדי להיות חייבים. חיפת שלי שהזיקה חייב. ולכן גם אם שמרתי 50 מטר, מה שיטת התנאים? מה שאמרתי לפני כן? 50 מטר זה לא מזיק, כי אין כאן פשיעה מספיק גדולה. או גדר זה לא מזיק, כי הוא שמור. רבי שמעון אומר, הכל לפי הדליקה, לפי הווה אמינא. זאת אומרת, אתה חייב בכל מקרה, כי הוא אומר, מה זה האבותם האלו? מה אתם בריסקאים? מה אתה אומר לי שם מזיק? אם הדבר הזה הזיק, ואתה יכולת למנוע את זה, ולא מנעת, אתה תהיה חייב. אומר הגמרא, אם זה ככה, אז מה הפטור של מזיק ברשות? כי גם שם הוא הזיק, וזה אשמתך. חזר לא איתי, לא פטרו אותך מלשלם, מה, הם לוקחים כסף מאנשים? איך חזר לא פוטרים על אנשים אשמים לשלם? יכולים להטיל לך לעשות את זה. אבל, אז מי שיש לו את תפיסת השם מזיק, יכול, לא חייב, יכול להשתמש בזה כדי לבטל שם מזיק ממזיקים. אבל כל שכן בן בנו של כל שכן שזה לבטל שם מזיק אם יש לי מחק של 50 אמה. אם הספרה המחודשת הזאת של היתר בטין מבטל שם מזיק, ודאי שבטיחות לא מסכן מבטל שם מזיק. אתם חשבתם שרבי שמעון סובר שאפילו מרחקים גדולים וגדר לא מבטל שם מזיק? זה כנראה בגלל ש... זה בטח מתבטל, לא צריכים שם מזיק, צריכים רק שהוא יזיק. אם זה ככה, אז גם מזיק ברשות גם יהיה חייב. כלומר, מה שהצלחתי לעשות עכשיו, אם הצלחתי, זה שהפשט בגמרא בבבא בתרא, משנה בבבא בתרא, נמצא בגמרא בבבא מציעא דף קוף יח. וזה בלי ספק, רבי שמעון וחכמים חולקים, ואותו מחלוקת של רבי יהודה ורבי מאיר ורבי שמעון גמליאל וחכמים, הם חולקים האם היתר בטן פותר. אבל מה ההסבר הנכון של המחלוקת ההיא? ההסבר הוא סברה פנימית בדיני ובקמה, ולא תקנה מיוחדת של דיני תקנות בטן. אם בטן מתירים לך לפעול, אין עליי שום אשמה במה שעשיתי, האם זה לבד מבטל שם מזיק מן הדבר? בכל מקרה, הוכחנו שגם רבי שמעון, ספציפית רבי שמעון, סובר שאם אין שם מזיק, אין חיוב. ולכן לא נראה לי סביר שחמישים אמה או מאה אמה יחייבו. לכן אני כבר משנה את הפשט. רבי שמעון בטח סובר שמרחק ראוי פותר, כי אין לזה שם מזיק, אלא שהוא אומר שאני לא מוכן להגיד לך מראש מה המרחק הרצוי. זה אני צריך לראות את הנסיבות, הכל לפי הדליקה, הכל לפי גובה הדליקה, הכל לפי גובה הדליקה. אז כך השתמשתי בוולט של שם מזיק, כדי לפתור מה שנראה כמו סתירת הסוגיות, וגם פשט קשה מאוד בגמרא בבבא בתרא, במשנה בבבא בתרא, מבחינת הגמרא שלנו. בהתחלה חשבתי שהגמרא שלנו טוען, שרבי שמעון של בבבא בתרא, פותר באש תנור מעל 400 בגלל שזה אונס רחמנא פטרי, המרחק הזה הוא מרחק בטוח, ואז יש לי בעיה להסביר את חכמים שם, מה אם סוברים זה לא מרחק בטוח, אבל עכשיו אמרתי לא, זה בטח לא מרחק בטוח, אבל רב שמעון פותר בגלל שחכמים בכל זאת נתנו לך רישיון, וזה גופה פותר אותך מכל אחריות תשלומים. שואל מנחם, וכל הגדרת מזיק היא תלוית מציאות. במציאות לא משתנית כתוצאה מהיתר של בטן. לכן סביר יותר שמנגנון הוא אכן פטור מהנזק ולא להפקד שם מזיק. טוב, מותר לך לחלוק עליי? אני אומר משהו קצת יותר חודר. חכמים חולקים עליי. חכמים חולקים על רבי שמעון. וגם, אם זה מנחם אותך מנחם, הלכה כחכמים. כל הראשונים פסקו כמו חכמים, שאם מזיק חייב לשלם, במקרה של תנור. אבל בכל זאת אני חושב שאני יכול להגיד סברה כזאת. הסברה שאתה אומרת, אמרת, המילה לכאורה זה מילה נכונה. כן, לכאורה, מזיק זה דבר מסוכן, ואם זה לא מסוכן זה לא מזיק. אז כאן יש לי סברה מיוחדת, אני חושב שאפשרית, שגם דבר מסוכן, אבל ובכל התורה כולה, אם זה מסוכן, אז אסור, אסור לעשות דברים מסוכנים, אסור להחזיק דברים מסוכנים. אבל, יש כאן חידוש, שמישהו בא, חכמים, בית הדין, בית הדין החברתי, להסדרת ענייני הלכות שכנים, וחיים טובים בעולם מסוכן, אז מה אפשר לעשות? ברור זה יותר בטוח, אם לא נתיר לאף אחד להחזיק חשמה בתוך הבית. אבל זה מחיר יותר מגבור, אז לכן יש חשמה בתוך הבית, אז יש תו תקן. אם אתה, אז מישהו המציא תו תקן, התו תקן בא לקחת צ'אנסים. כלומר, מדיני שמירת נזיקין זה לא בסדר. אבל בכל זאת עשו את זה. עכשיו אני אומר ספרה, שזה מחלוק התנאים. לא ספרה פשוטה, אני מודה שלא ספרה פשוטה. אם יש תו תקן, אם יש היתר בטן, אז היתר מבטל שם מה זה. כל מה שאני, כדי להגיד למה זה סביר, קשר בין היתר ואיסור, בין שם מה זה, אני חושב שהוא קיים. זה מה שאמרתי לפני כן. אבל לכן, אמרתי לפני כן את ההפך. שם אמרתי דבר שלא מסוכן, במיוחד. אבל אסור לך בכל זאת להדליק אותו, אז יחשב למה זה גם בלי להיות במיוחד מסוכן. אז אתה לא מחית אז, אז קיבלת שיש קשר בין אותו מקרה. היתר לא, היתר זה לא מזיק, איסור זה כן מזיק. אז, אבל שם זה הדבר שהוא לא כל כך מסוכן, היתר לא מזיק, איסור כן מזיק. אז כאן אני מאותו דבר, שני צעדים ימינה. דבר שהוא כן מסוכן. אז באיסור זה מזיק, ובהיתר זה מבטל של מזיק. ואם אתה לא אוהב את הסוערה הזאת, אז תפסוק כמו חכמים, כמו הרמב״ם ושולחן ערוך, בכל הראשונים, והכל יהיה בסדר. אני, אם התכוונת להגיד שזו ספרה בלתי אפשרית, אז אני לא מסכים. אני חושב שכך הצלחנו להסביר את הגמרא. כן. עכשיו, בואו נגמור את העניין הזה. הזמן מתחיל לרוץ. ראשונים שואלים את השאלה ההפוכה. הלכה כחכמים בבבבטה. אז מי שידליק תנור, חייב לשלם. גם אם הוא שמר על המרחק הרצוי. אבל אצלנו, מי ששומר על מרחק, פטור. אז למה דלת אמות בגובה לא פותר? ותת זין אמה ברוחב, או לא ניקח, פסקים כמו רבי שמעון פה, אז בסדר, המרחק הראוי, שזה כאילו תת זין או 50 אמה, כן פותר. זאת שאלת הראשונים. הריף שאל את השאלה, והריף מתרץ, אני שם את זה על הלוח שלי, דברים שאני מתקדם משבוע לשבוע בשימוש בטכנולוגיה פה, אומר הריף, והיא קשה לך, מה ישנהתם גם בתנור דקיית ורבנן שיורה ואפילו אחי מזיק משלם? מה שיזיק? ומה ישנהך דפתור? לא תקשי. כלומר, אצלי זה פתור לפי כל התנאים. זה רק שדע מה השיור. אבל גם רב שמן, גם רבי עקיבא, גם רבי עזר מזאי, וגם רבי אליעזר פותרים. אבל שם מחייבים. גם אחרי קביעת השיור ושמירת השיור. לא תקשי לך. אחת. דלפי צורך שעה מדליק, הכרה דלפי צורך שעה מדליק, וכמחי כשיורה, וכאברה דליקה יתרה משיורה, וכמאסקה אונסו, דמי הבלי למבד, הלקח מכה בידי שמיים היא. זה המקור לכאורה לביטוי הזה שמופיע ברמב״ם גם. אז בלריף אומר יותר, הוא אומר אונסו, באמת הוא אומר אונסו, דמכה בידי שמיים היא, לפי כך פטור, דלו יוכל להדור. והתם גם בתנור, כיוון דתדיר הוא מדליק, איבאי לי לעיוני איקה הזיקה לחברו, נסלק הזיקה. וכיוון דלו עביר הכי פושעו, ולפי כך חייב. אומר הריף שמה, ההבדל הוא הבדל מציאותי, שכאן זה תדיר, וכלומר בבבטה זה תדיר, ואצלנו זה לא תדיר. אדם מדליק אש בסדר, יום אחד הוא שורף את העלים, אז הוא צריך לשמור מרחק, ואם הוא שמר מרחק, הוא פטור אחרי זה, כי הוא אנוס, זה לא אשמתו. אבל תנור, אתה קבעת תנור בבית, אתה אופק כל יום, אתה מבשל כל יום. כיוון ש תדיר הוא מדליק, אז זה ההבדל המציאותי. ומה הסברה? איך מבינים את המילים, איבאי לעיוני, איי כהזק לחברו? אני הבנתי את כוונת הריף, שרוצה להגיד, כיוון שיש לך תנור בתוך הבית, וזה שורף כל הזמן, אז אתה חייב לשבת לידו ולשמור עליו. אם אני מדליק פעם אחת, אז אני יכול להשתמש בספירות. אני מדליק אש, בודק, זה בסדר, אז אני הולך. פתאום מתנים קצת השתנו, זה, אני עשיתי חשבון, זה נראה לי בסדר, זה כנראה רוח שינה מצויה. אבל זה לא מתמטיקה, כן? רוח שינה מצויה, רוח שמצויה, 4 קמ"ש, 5 קמ"ש, זה לא ככה, יש כל מיני תנאים אחרים. אז מי שיש לו אש דולק בתוך הבית תמיד, כל יום, אני אגזים קצת, ממש תמיד, אז הוא לא יכול להגיד, טוב, אני יודע, לפי הכללים, 400 זה מספיק. יום אחד זה לא יהיה מספיק. גם מבחינה סטטיסטית, ב-100 מקרים, אז אחד מ-100 זה יקרה כבר, זה ודאי שגם 1% כבר ידלק. ולכן הוא אומר, איבאי לי לעיוני, אני מבנתי, איבאי לעיוני זה לא שיעשה חשבון. מה שמדליק בתוך הבית עשה חשבון, מגיע ל-50 אמה. זה לא שיעשה חשבון, אלא לעיוני, כמו צריך להסתכל. הוא צריך לעמוד ליד התנור ולשמור עליו. אם יש לזה, כלומר, יום אחר, פתאום הוא יהיה שגץ עלה לתקרה, שיחבא אותו מיד. לסלק הזיקה. אני חושב זה מפורש. הוא אומר, הוא צריך לא רק להדליק בביתך, כי אין מספיק ביתך שאפשר לסמוך על זה לאורך הרבה זמן בצורה תדירה, אלא הוא צריך לשמור בפועל ולסלק כל נזק שמתחיל לקרות לפני שזה יהיה. אז הוא לא פשע בהדלקת האש. כיוון שדל דמות זה השיעור הנכון, אז הדלקת האש איננה פשיעה. אבל אי שמירת האש אחר כך היא פשיעה מיוחדת. כלומר, אם הבנתי את הריף נכון, ואני מתרגם את זה למונחים שראינו לפני כן, מי שמדליק תנור בתוך הבית שלו, הוא במרחק של דל דמות, אז זה בדיוק כמו מי שמדליק בתוך החצר שלו במרחק של 50 אמה. מה אמרנו? אין כאן שמאזק, כי הוא לא מדליק באיסו, בעיית המאירי, ובית, וזה שמור. אז החפץ הוא לא מאזק. אבל מה? אחר כך, כשהוא, יש לו חובה להמשיך לשמור על האש, אז כשהוא לא שמר, כמו שהריף כתב, כמן דלא עביד אחי, פושהו, ולפיך חייב. באותו רגע, שהוא עזב את האש, ואז האש פתאום קפץ טיפה יותר, קרה משהו, לא יודע איזה חום, מכת חום או משהו, וזה הדליק את התקרה, אז אי שמירתו, זה הפך את האש הזה למזק. אז יש כאן מאגר סגור, אם אני לא חייב לשמור, אז אי שמירה איננה פשיעה, ולכן אין מזק. אז צריכים להגיד שחכמים החליטו, שמי שיש לו אש קבוע בתוך הבית, חייב לשמור. זה לא דין בבבא קמא, זה דין בשמירה נזיקין, זה דין בבבא מציעא, בבבא בתרא. זה דין בבבא בתרא. אבל כיוון שהוא חייב לשמור, אם הוא לא שמר, עכשיו יש דין של בבא קמא. עכשיו יש מזק. בראשונים, בואו רק נסכם את זה, בתוספות ריד, כאן הוא אומר שהוא חולק על הריף, אבל הוא חולק על המציאות של הריף, הוא לא חולק כל כך בסברה. כותב הריד, כותב הריד, הוא מביא את הריף, כתב הבן יצחק, הוא מביא את כל הדברים של הריף, מילה במילה. ואין נראה לי תירוצו, דתולי טיימד לתנור משום דהו קבוע. אם כן, אפילו אם העמיד תנורו בחצר והזיק, איך חייב לשלם? אז יש לו שאלה טכנית, אומרים, זה קבוע, אז יש אולי, זה לא היה צריך להיות בבית, הייתי אומר שמי שיש לו תנור, יש לי ברבקיו, קבוע, מנגל, קבוע בחצר, אז גם יהיה ככה, אם זה קבוע, אז כל משהו קבוע צריכים להוסיף שמירה. אז הוא לא אוהב את זה, זאת אומרת, טעם אחר. זאת אומרת, הוא לא חולק כל כך על הספרה, הוא אמר, זה לא מתאים לה, למקרה. אלא תאי מדמיות הוא משום דהעמידו בבית, בשכיח חזקה. הלקח אף אגב דיש לו על גביו ארבע עמות חייו. דזימנים דמפש בי נורה ונפקה נורה וכמסקה בבת יחריני. שהדליקה מצויה ללך מבית לבית. ודם מהך לכל הנך דמינו פרק הבית פעל הים, מוציא זבלו בשוט הרבים, ובונה ומי הבין בשוט הרבים, וגבי שתית בשוט הרבים, דף אגב בשוט כעבדי, מזיקו חיים לשלם, משום דשכיח חזקה. מה הוא אומר? זה הדין שדיברנו לפני כן. חכמים כאן התירו לחסות דבר, וזה לא שמור. דלת עמות זה באמת לא מספיק. הוא אומר, זה כמו מי שמוציא זבלו ברשות הרבים, שזה ממש בו ברשות הרבים. זה ממש לא בטוח. הוא שם דבר שאפשר להחליק בו באמצע רשות הרבים. אלא מה? יש היתר. אז גם כאן, הזיקו מצוי, זה אומר שזה ממש מסוכן. מי שמדליק אש דלת עמות מהתקרה, יש סיכוי טוב שזה ידלק. אז אם זה כך, שאלתי למה זה מותר? לא, זה מותר, זה היתר מיוחד. אבל מדיני נזיקין, תנקם החכמים שבבת הסוברים שאין קשר בין ההתר לבין התוצאה. התוצאה היא שאתה חייב בגלל שלא שמרת. לא שמרת, לא בגלל שלא שמרת אחר כך. עצם הדלקה היא פעולה חסר אחריות מדיני הסיכוי, ומותר בכל זאת בגלל שהחכמים התירו. דנפקה דזימנין דמפש פיינורה ונפקה נורה בקמסקה בבת ידי אחרינה שהדלקה מצויה ללך מבית לבית. מה שבעצם אומר זה שכל דליקה בבית, איש פתוח בתוך הבית, מה שפעם היה, זה נורא מסוכן. לכן אנחנו לא עושים את זה היום. אבל לא הייתה להם ברירה, לכן אתה עדיין חייב. אבל מדליק בתוך שדהו, כיוון שיש סביביו שיעור שנות פה בו חכמים, אם יוצא בזה רק פתוח. לכל מה שהוא אומר זה שיעור 50 אמה, זה שיעור של בטיחות, ושיעור של דלת אמות איננה באמת שיעור של בטיחות. זה שיעור של בטיחות יחסית, אבל לא מספיק טוב. הוא פשרה בפתיחות. ולכן אתה חייב. הקצות, שגם כן צילמנו ושלחנו, אומר צורה אחרת, ולולי דברי עריף, קצות סימן קופנוני סימן קטן א', ולולי דברי עריף, נר לידייתי, דרך השיעור דתנור אינו אלא שלא יפחית משיעורה. זה פחות משיעורה בהזק ודאי. ואינו רשאי להזיק אמנת לשלם. ולכן צריך להחיק שלא יזיק בידיים אמנת לשלם. אבל גם החקת שיעור שהוא דלת אמות, הקטי אינו מן המנע שלא ילך האש, אינו מן הנמנע שילך האש. כן? שלא ילך האש. כלומר, זה לא באמת פתיחות טובה. אני חושב שמה שהוא אומר זה פחות יותר מה שהריד אומר, ומשום מה צריך לשלם מה שיזיק. אבל היי דפרק הקונס, מראה שלנו, היי לפי שהוא עוד להיקד, דעתם מה יהיה בהכי כראוי באופן שהוא נמנע שילך. מה שהקצות מסביר, שהריד לא הסביר, זה למה דלת אמות זה מותר. אם דלת אמות זה לא באמת בדיחות, אז משהו של דלת אמות. אז אמרתי, בגלל שטוב, החכמים היו צריכים להגיד, אבל למה בחרו בדלת אמות? אז הוא נותן מה קורה בדלת אמות. פחות מדלת אמות, אתה ממש מדליק את הבית של השכן. אז זה לא שייך שהחכמים יתירו. הם לא יכולים להתיר לך להזיק. דלת אמות, אתה לוקח סיכון להדליק את הבית של השכן. עכשיו, בעיקרון זה אסור לסכן את הבית של השכן, אבל אתה לא מדליק בידיים. אני חושב שהביטוי מדליק בידיים, יזיק בידיים כאן, זה לא הגדרה פורמלית. זה אומר שהסיכוי הוא כל כך כמו בפתוח מדל אדמות, שזה לא שייך להתיר. אז גם כן, זה אומר שזה פשרה. התירו לך לקחת סיכון מחושב, אבל רק באחריותך שתשלם. פחות מדל אדמות, הוא אומר, זה הזק ודאי. אז מה זה ודאי? זה גם לא ודאי, אבל זה כל כך גבוה שזה נחשב לוודאי, ואי אפשר שאדם יהיה רשאי להזיק אפילו מנת לשלם. אבל בדל אדמות אנחנו מתירים כי מקווים שלא יקרה. ההנחה היא שזה לא יקרה, אבל זה לא מספיק פתוח כדי לפתור אותך. אני לא חושב שהריד יחלוק על כך, הריד רק הסביר את הצד השני. דל אדמות איננו שיעור בטיחות של אונס. הוא רק שיעור של הוא רק שיעור של היתר. זה מחלוקת בין הריד לבין הריף. קצת הוא כמו הריד כאן. וכפי שמעתי לפני כן, אני חושב שבעיקרון, הנקודה היא נכונה. מדובר כאן בהתר שחזר, רק שהריף חושב שההתר עצמו מבוסס על שמירה טובה. הריף כנראה סבור שלמרות שמדובר כאן בהתר שחזר, חזר לא יתירו אם זה מסוכן. אז הם התירו בגלל שזה כבר לא מסוכן. אז הוא שאל, אם זה לא מסוכן, אז למה אתה חייב לשלם? אז הוא אמר, כי יש כאן, זה מסוכן בהצטברות, זה מסוכן בתדירות. אבל במקרה אחד, זה בדיוק בטוח, כמו המקרה אחד של אש החמישים אמה בחוץ. לריד יש ראיה טובה מאוד מההשוואה בין המקרה הזה, למקרה של הוצאת זבל, שזה בטוח שזה מסוכן ומזיק, וזה ממש בור, כמו כל בור אחר. וזה היתר למרות הסיכון, ולא בגלל, ולא בגלל שזה, ולא בגלל שזה לא מסוכן. טוב, יש, אנחנו לא ניכנס לזה, במערי מקומות, בהקצבה, מה שנלמד, אז הוספנו גם את המשנה האחרונה של הפרק, בדילוג על המשנה הבאה שנעסוק בשבוע הבא. משנה האחרונה של הפרק זה נר של חנווני, שהוא מדליק מחוץ לחנות שלו, מחוץ לבירה, מחוץ לבית, ובחנוכה הוא פטור. אז זה דומה למקרים האחרונים שלמדנו, כי זה סוג של מזיק ברשות. כלומר, הצבת הנר שם הוא ברשות. איזה רשות? רשות מצווה. כלומר, חיוב. חזר, התקינו שאדם ידליק נרות חנוכה בחוץ. אז זה דומה לרשות של בית הדין בגלל סיבות חברתיות. כאן זה חיוב של בית הדין בגלל צורכי ההלכה. ואכן, זה באמת פותר. השאלה מה בדיוק היחס בין הפטור הזה לבין הפטור של רבי יהודה ורבי שמעון אצלנו. והגמרא בדף קוף י"ח בבבטרה שדווקא לא ציטט את המשנה הזאת. אבל טוב, נגמר זמננו. אז יש כמה מאמרי מקומות שחילקנו של רלוונטיים לדבר הזה. הגמרא בשבת, סוגיית חנוכה, מביא את העניין בצורה קצת אחרת. באמת מה ששם זה, זה תקנת פטור. אנחנו מפחדים שאם נגיד לבן אדם שהוא יהיה, יצטרך לשלם, אז ימנע מעצמו לאמנו ימי מצווה. הוא לא, כך כתוב בגמרא שם. זה לא כתוב בגמרא שלנו. ויש כאן רשב"א שניסה להגדיר את העניין הזה שונה חנוכה. אני משאיר את זה לכל אחד. לעשות לבד. יש שאלות? מיקי שואל אם אפשר סיכום. אם זו שאלה, אז התשובה היא כן. אני מבין שזה לא שאלה. אני מבין שזה דרישה, בקשה. טוב, אני מסכם. לצורך העניין. אנחנו עסקנו בשיעורים שחזל נתנו ש... פותרים אדם מלשלם באש. היו שני סוגים של שיעורים, שיעור אחד שמרחק ומחסום פיזי. בפשטות, הסוגיה עוסקת בפטור אונס. אם אתה שמרת על מרחק ראוי ורצוי, אז מעבר לזה אתה פטור בגלל שזה אונס. מצאנו ראשונים שמחלקים במדליק לתוך שלו ובמדליק לתוך עבירו, ועל פי זה אני הצעתי שזה לא פטור אונס, ישיר, כלומר אונס חמן הפטרי, אלא אונס ופשיעה הם רלוונטיים לשם מזק של הדבר. לכן מדליק בתוך של חברו הם לא רלוונטיים, כי זה מזק אוטומטית, כיוון שהוא ידליק שלו ברשות. אבל מדליק בתוך שלו, אז שיעור הראוי אומר שזה לא מזק, ושיעור הלא ראוי, אם פחות משיעור הראוי, אז זה כן יהיה, אז זה כן יהיה מזק. כך רציתי להסביר את המאירי ואת הרמב"ם, בניגוד לרשב"א שלא עשה את החילוק הזה. אחר כך השתמשנו ברעיון הזה של שם מזק בצורה הפוכה, כדי להסביר שיטת רבי שמעון בתנור בתוך הבית, משנה בבבא בתרא, דף כ"ף עמוד ב', ואני הצעתי ששם הספרה הזאת עובדת בהיפוך. אם יש לך רשות מיוחדת, לא בגלל שזה ברשותך, אסור להדליק אש בתוך הבית שלך בקירוב, אפילו שעודה לא דמות כנראה, לבית של השכן, כי אבל אז חזר בא והתירו, אז ההתר מבטל את השם מזיק שהיה שם מצד עצם העובדות, עצם הסיכון של המערכת. זו שיטת רבי שמעון וחכמים חולקים. על פי זה רציתי להסביר איך הגמרא שלנו יכולה להשוות את המקרה שלנו למקרה של רבי שמעון שם, שם שלנו לרבי שמעון שם. ואז ראינו, דבר שלישי ראינו, את מחלוקת הראשונים והאחרונים, לא רבי שמעון, אלא חכמים של בבא בתרא, שאומרים שאדם חייב אם הוא שמר על דלת אמות, אבל הוא אומר שהם פטור אם הוא שמר על 50 אמה. אז מה היה ההבדל? אז הריד אומר ש-400 איננו שיעור של סיכון, אלא רק שיעור של פטור חזל, והתר חזל, והתר איננו פוטר לפי חכמים, אבל 50 אמה זה באמת לא מסוכן, אין לו, זאת אומרת, 50 אמה מבטל שם מזק, ו-400 לא מבטל שם מזק, זה נותן לך התר, אבל, כמו שחוקים הרבי שמעון, זה, יש לו שם מזק, כי יש בזה מידת סיכון מספיק גדול, כדי לו שם מזק, לכן חייבים, אבל תירוץ הריף הוא שונה, הריף אומר שדל אדמות הוא כן ביטול שם מזק, כי זה לא מסוכן, אבל אז הוא נמציא דבר שיש בזה סבירות מסוימת, הוא אומר שיש הבדל בין הביטול שם מזק במקרה אחד, לבין דבר קבוע. דבר קבוע, אז אתה יוצר שם מזק מזה שאתה לא ממשיך לשמור, למרות שעצם קיום הדבר איננו ברמת סיכון, אבל הקיום הארוך שלו, קיום התמידי שלו, משנה את הגישה, ויש, אמר, איך נגיד את זה, סיכון קטן קבוע הוא מסוכן, וסיכון קטן לא קבוע מוגדר כלא מסוכן. זה היה חידושו של הריף, והשאלה היא באמת, מה קובע את שהדבר הזה משהו שמשותף לכל הדברים האלו, זה היה שימוש בה, לא לשאול אם הגברה פשע או נאנס, אלא לשאול אם החפצה הוא חפצה של מזיק, ואז יכול להיות שהוא יהיה חייב, רק שהפשיעה היא רלוונטית לי אם יש פה שם מזיק או לא. השתמשתי במושג הזה של מזיק, שהוא שלי, אדם חייב המזיקים שהם שלו, מזיקים שהוא אחראי לזה שהם מזיקים, כדי להסביר למה הוא חייב. שמואל אומר במקרה הנער, בעל הגמל ניזק, בעל הגמל ניזק, כי היה צריך להיזהר בחנוכה. זאת סברה אפשרית. אני אמרתי, אני לא נכנס לזה, אני לא יכול להגיד כן ולא. החקירה שמה זה האם בעל נער חנוכה פטור בגלל שהוא מזיק ברשות, או שכיוון שזה לא רק הוא, כיוון שכל היהודים מדליקים נערות בחנוכה, אז המצב הוא לגמרי שונה. כלומר, יש כאן יחס, הספרה שצריכים להסביר את המקור שלו, אבל אם אני הולך ברחוב, וידוע, זה נורמלי שיש שם סיכונים מסוימים, אז אני צריך להיזהר. ואז הספרה שאתה פטור, לא בגלל שאתה פטור, אלא בגלל שאני פותר אותך. אני לוקח ממך את האחריות. הספרה הפשוטה, לפי הרבה ראשונים, לכאורה, למה שאין ברשות הרבים פטור? יש לי בהמה שהולך ברשות הרבים ואוכל את הפירות שלך. אני צריך לשמור, למה זה פטור? בגלל שמי ששם שם פירות באמצע רשות הרבים, בעידן ובמקום שאנשים אורחים מבהמות, אז הוא הזיק על עצמו. אז כאן אפשר להגיד דבר דומה. הנזק שקורה ברשות הרבים זה מטולטלת מי אחראי יותר. סך הכל, אם אני בסדר, אז אתה לא בסדר. ואם אני לא בסדר, אז אתה כן בסדר. אז זה מה שאתה הצעת, זה יכול להיות, אבל זה גוף החקירה. להבין, האם מדובר כאן בפטור היתר מצווה, כפי שהגמרא בבבא מציעא, איפה זה? שמצטטת את הגמרא הזאת של חנוכה. הגמרא משמשת בביטוי הזה, שזה רשות מצווה, אז זה פטור מיוחד, כאילו אקסטרה חושב משפטי, הפרומקייט והצורך להיות פרום נתן לי חיסיון, או שלא, לא, לא, זה סברה בבא קמא רגילה. כל מה שאנחנו מציינים זה שכולם מדביקים נערות בחוץ בחנוכה, כי חז"ל באמת מודדים את זה, אז לכן זה באמת קיים. ברגע שזה קיים, אז אנשים שמסתובבים בחנוכה, שיפקו עיניים, כי אם הוא לא עשה את זה, אז הוא יזיק לעצמו. זה סברה יפה, אבל טוב, צריכים לראות בי אומר מה, ובדוק כבר ראשונים, ואז אפשר להבין את זה. אני אגיד לך נפקמינה בין המקרים. נפקמינה היא, אם בחנוכה, והדלקתי נרות בחוץ, ואז הדלקתי עוד נר. לא נר של חנוכה. אני הדלקתי נר בפתח של הבית, בפתח של החנות. אז כל השנה, הנר הזה, אני חייב עליו. האם הנר הזה בחנוכה אני פטור עליו? אם זה רק פטור של מזג ברשות, אז הנר הזה הוא לא ברשות. אבל אם כיוון שיהודים מדליקים נערות חנוכה, אז הניזק צריך להיזהר מעצמו, אז ממילא, כשהוא נדלק, כשהוא נשרף בהגמר שלו, הציט את הבירה בנר האחר שלי, אבל זה, מבחינתו הוא כבר פשע, כי היה צריך בכלל לא להיות קרוב לבית. חנוכה הבית הוא מסוכן. אז זה יפתור אפילו נר שאיננו של חנוכה. הלשון של המשנה היא, רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פטור. לא אומר בחנוכה פטור, אומר בנר חנוכה פטור. אז זה משמע דלא כמו הסברה שלך, אלא שנר חנוכה זה הפותר, ולא שבחנוכה רשות הרבים, יחסי אנשים רשות הרבים, שונה מאשר כל השנה. אבל טוב, זה נפקא מינה בקצת דיוק מהמשנה לגבי הדבר הנכון. טוב, שבוע הבא אנחנו לומדים משנה תמון, זה המשנה בדף סמך א' עמוד ב', סמך ב' עמוד א'. מראה מקומות כמובן ישלחו, זה סוגיה סגורה מאוד מעניינת, פטור מיוחד באש, אש פטור על תמון לפי חכמים, מחלוקת חכמים ורבי יהודה. אנחנו ננסה להגדיר מה הדין של תמון. בשבוע הבא, בעזרת השם, יש שיעור. טוב, נהיה בקשר, יש לי חתונה באותו ערב, איכשהו יש שיעור, יכול להיות שזה יתחיל כמה דקות באיחור, אז לא, אם אני מגיע ב9:05, אז להיעזר בסבלנות, ממילא רובכם מגיעים ב9:05 בכל מקרה, אז זה רק פייר שפעם אחת אני אגיע ב9:05. אני, בעזרת השם אני אסתדר. אז בינתיים השיעור קבוע בשעה הרגילה, ואנחנו נגמור אז את פרק הקונס. בעוד שבועיים אנחנו פותחים בפרק החובל, מדרגים הפרק מרובה, ואנחנו ממשיכים בפרק שמיני, פרק החובל, וזאת הזדמנות ל... שאתם, אני אמרתי שאתם שבוע, אני חוזר, אם אתם יכולים לשכנע עוד כמה או להציע, לפתות, לאנשים אחרים להשתתף בדבר הנפלא הזה, שזה החבורה שלנו, אז זו הזדמנות טובה לאנשים חדשים להצטרף, מתחילים פרק חדש, נושא חדש לחלוטין, אדם המזיק, זה אב אחר, אדם המזיק, חובל בחברו, אז תהיו שגרירים. אם אתם מכירים מישהו שיוכל וירצה להצטרף, אז זה בעוד שבועיים. יהיה השיעור הראשון בחובה. לילה טוב לכולם.